שבת, דף קוף למד ג', מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, במילים אמר מר. כשהקדוש ברוך הוא חלילה שולח על האדם איסורים, צריך לקבל אותם באהבה. אסור לו לבעט באיסורים, אסור לו לנסות להסתיר נגע צרת. לכן כותבת התורה, ישמר בנגע הצרת. אסור לאדם לקצוץ נגע צרת, כי הקדוש ברוך הוא אם הוא שלח איסורים, צריך לקבל אותם באהבה. כך כותב ספר החינוך, זה ההסבר לזה שהתורה אוסרת לקצוץ נגע צרת, כי אדם צריך לקבל את הנגעים באהבה ולא לבעט באיסורים. מה כן? יש לבקש תחינה מאת הכל ברוך הוא שירפא מחץ מכותיו. סוד נפלא כותב האור החיים הקדוש, פרשת ויגש, ספר בראשית, פרק מ"ו פסוק ז', שאם אדם מקבל עליו את האיסורים באהבה, זה הרפואה הגדולה ביותר של האיסורים. שמה דה איסורי, הרפואה על האיסורים כבולי, לקבל אותם בשמחה באהבה, זה מרפא את האיסורים. יש מקרה שמותר כן לקצוץ בהרת, לקצוץ נגע צרת. אמר מר, את זה לימד אותנו התנא של הברייתא. התורה כותבת, וביום השמיני ימול אורלתו, לא. ימול בשר אורלתו, בשמה צריכים לכתוב בשר. זה בא ללמד שאף על פי שיש שם במקום של האורלה נגע של בערת, ימול, דברי רבי יושיה. פסוק צריך בשביל ללמד שמותר לקצוץ בערת? למה לקרא? לא צריך פסוק בשביל ללמד את זה. כי הרי כשהמוהל בא והוא עושה ברית מילה, הכוונה שלו כשהוא קוצץ את האורלה, זה לצורך מצוות ברית מילה. זה שנקצץ כאן הנגע צרת, דבר שאינו מתכוון הוא, ודבר שאין מתכוון להלכה מותר. אז למה התורה צריכה לרבות שמותר לקצוץ את האורלה אם יש שם הנגע צרת? גם בלי הפסוק הזה היינו קוצצים את הנגע צרת, כי הרי זה דבר שאינו מתכוון וזה מותר. אמר הבעיה נכון, אם זה מותר לא צריך פסוק לרבות שאפשר לקצוץ. לא נצריך אלא לדעתו של רבי יהודה דאמר, דבר שאין מתכוון אסור. אסור. אז אם כן זה אסור אפילו מהתורה. בדיני שבת, כשרבי יהודה אמר דבר שאינו מתכוון אסור זה מדרבנן. כי מהתורה רק מלאכה שאדם מחשב לעשות אותה, רק זה הוא יחייב עליה. אבל פה כשמדברים על האיסור של לקצוץ בהרת, כשרבי יהודה אמר שדבר שאינו מתכוון אסור זה הכוונה שזה אסור מהתורה. אז בשביל שאנחנו נדע שלעניין ברית מילה מותר כן לקצוץ את הבערת אם זה נמצא במקום האורלה, כותבת התורה בשר אורלתו. רבא אמר, אפילו תימא שהברייתא הולכת לפי דעתו של רבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר, אבל זה לא נקרא דבר שאינו מתכוון. מודה רבי שמעון בפסיק רישי ולא ימות. אתה לא יכול לעשות משחק, אתה לא יכול להגיד, אני חותך את הראש של התרנגול בשביל לקחת את הקרבולת, מצידי שימשיך לחיות. אתה יודע לבד שחותכים ראש של תרנגול או של תרנגולת, זה בוודאי יגרום שהוא ימות. זה נקרא כמו שכן התכוון לזה, כי זה דבר כל כך ברור שזה יקרה, זה נחשב שזה היה הכוונה. לכן, כשהמואל בא וקוצץ את האורלה, גם אם הוא לא מתכוון לקצץ את האורלה, אבל זה ברור שהאורלה נקצצת, אז גם רבי שמעון מודה שזה אמור להיות אסור, אם לא שהתורה באה ומתירה, מזה שכתוב בשר אורלתו. אז הפסוק הזה הולך גם לפי דעתו של רבי שמעון. שואלת הגמרא רגע, ולמה הבעיה תירץ מקודם? שהברייתא הולכת לפי רבי יהודה, מה הוא לא מסכים שרבי שמעון מודה שפסיק רישי ולא ימות, דיינו, אתה לא יכול להגיד אני קוצץ את הראש ולא מתכוון שהתרנגול ימות? לית ליהי סברה, ובכל השס אנחנו יודעים, אביי ורב אדם ריתרוויו, מודה רבי שמעון בפסיק רישי ולא ימות, שזה אסור. תרץ את הגמרא נכון, אבל זה יודע מתי אביי יצטרף לרב בהלכה הזאת? כאן. בתר דשם אמיר אהבה סברה. אחרי שהבאי שמע את היסוד הזה, שגם אם במקרה שלנו הוא מתכוון לקצוץ את האורלה בשביל ברית מילה, אבל זה בוודאות גם לקצוץ את הבערת, זה לא נקרא דבר שאינו מתכוון, ורבי שמעון מודה שזה נחשב דבר המתכוון, אז הבאי גם קיבל את זה, ולכן הבאי ורבא בכל השס אומרים את זה ביחד, מודה רבי שמעון בפסיק רישי. כאן, שהוא בהתחלה תירץ שהברייתא הולכת רק לפי רבי יהודה, זה היה לפני שהוא שמע את התירוץ של רבא, שזה הולך גם לפי דעתו של רבי שמעון, כי רבי שמעון מודה בדין של פסיק רישי, תחתוך את ראשו אתה לא יכול לומר, לא התכוונתי שהוא ימות. זה יש מהחכמים שסוברים שפה הגיע מקור האור הגדול לעם ישראל, שאביי ורבא בכל המקומות אומרים, שרבי שמעון מודה, כשאתה לא יכול לומר, אני מתכוון לחתוך את הראש, ואני לא מתכוון שהוא ימות. במקרה של פסיק רישי, רבי שמעון מודה שזה נקרא דבר המתכוון. אבל היא קדמת נלה, להד, אביי ורבא, יש מביאים את ההסברים של אביי ורבא, על הברייתא הבא. פסוק כותב, ישמר בנגע הצרת, לשמור מאוד ולעשות. דורשים בברייתא, לעשות, לקצוץ את הנגע הצרת בידיים, היא אתה עושה. אבל, לעשות את זה בצורה עקיפה, לא ישירה. זה מותר. עושה אתה בסיב של גבי רגלו, אם יש לו נגע צרעת ברגל, אז מותר לקשור שרוך ברגל, למרות שזה יחכך את האור וזה יוריד את הנגע. וכן, אם יש נגע צרעת על גבי הכתף חלילה, הוא יכול לשאת במות של גבי כתפו, ואז המות מחכך את הנגע וזה נעלם. גם זה מותר. ואם עברה, עברה. וזה לא איסור של לשמר בנגע הצרעת. ועל זה נשאלת השאלה, למה לקרא? מה צריך פסוק להתיר שאפשר לגרום שהנגע צרה תקצץ מעצמו על ידי פעולה עקיפה? הרי דבר שאין מתכוון הוא, דבר שאין מתכוון מותר, כשאני קושר את השרוך ברגל, אני מתכוון שהנגע צרה תקצץ? לא, אני מתכוון לקשור את הנעל. אז זה שהצרה נקצצת זה דבר שאין מתכוון, אז בוודאי שזה מותר. וכן, כשאני שם תיק על הכתף, אני מתכוון שהנגע צרעת תקצץ? לא, אני מתכוון לשאת על הכתף משהו. זה שהנגע צרעת נקצצת, זה דבר שאין מתכוון. מה צריך פסוק שיבוא להתיר את זה? זה הרי גם בלי הפסוק יהיה מותר. דבר שאין לו מתכוון מותר. ועל זה, אמר אביי, לא נצריך אליל רבי יהודה, אמר דבר שאין מתכוון אסור, שבמקרה הזה זה יהיה מותר, כי הפסוק מתיר את זה. ורבה אמר, אפילו תימה, שהברית הולכת כמו דעתו של רבי שמעון, והפסוק מרבה גם לפי דעתו של רבי שמעון, ומודה רבי שמעון שתמיד סובר שדבר שאין מתכוון מותר, בפסיק רישי ולא ימות הוא מודה שאתה לא יכול להגיד את הסברה הזאת, אני חותך את הראש, אני לא מתכוון שהוא ימות. זה נקרא דבר המתכוון, ואם לא שהפסוק התיר, היינו אומרים שאסור לאדם לקשור שרוך על גבי נגע, או לשים משהו על הכתף כששם יש חלילה נגע. שואלת הגמרא גם כאן, למה אביי אומר שהברית הולכת לפי רבי יהודה? ואביי אלת לי, היי סברה שרבי שמעון גם מודה, שדבר שאינו מתכוון, אם הוא עושה את זה בצורה כזאת, שזה בוודאי התוצאה תהיה שהמעשה יתבצע, כמו כאן שבוודאי הצרת תיקצץ, וכי רבי שמעון לא מודה שזה אמור להיות אסור. ואביי ורב עד אמרי תרוויו, שניהם ביחד אומרים את ההלכה הזאת, שמודה רבי שמעון בפסיק רישי ולא ימות, שזה נחשב כמו דבר המתכוון וזה אמור להיות אסור. עונה הגמרא נכון, אבל את הסברה שאביי אמר כמו דבריו של רבא, זה היה אחרי שהוא שמע את הסברה המקובלת והמובנת של רבא, לבטר, לשם עם רבא, סברה הזו הסכים איתו, הוא קיבל את זה. שואלת הגמרא, רגע, לפני שאביי הסכים עם רבא, אביי, כשסבר אליבא דרבי שמעון שפסיק רישי גם מותר, זאת אומרת גם עם התוצאה הישירה של המעשה שאתה עושה, ושיגרם פה למשל קציצה של הנג, שנקצץ הנגע צרעת, בכל זאת סובר רבי שמעון שזה מותר, איך הוא בכלל עלה בדעתו דבר כזה? הרי לפי זה, היי בשר מה יביד לי? התורה כותבת, וביום השמיני ימול בשר אורלתו, והמילה בשר מיותרת. אז לפי רבי יהודה, מובן, זה בא לרבות שמותר לקצוץ אפילו את הבערת, אם יש זה במקום העולה, בזמן הברית. אבל אם אתה אומר שלפי רבי שמעון, ברור שאפשר, לא צריך בשביל זה פסוק, אז מה באמת היית עושה עם המילה בשר? אמר רב ואמרם, הפסוק הזה, אנחנו צריכים אותו, אומר, לקוץ בערתו הוא מתכוון. אדם מעל גיל 13, שאומר למוהל, שיקצוץ בשבילו את הבערת, הוא בכלל לא מתכוון לעשות ברית, הוא מתכוון באמת לקצוץ את הבערת. ואפילו, שזאת הכוונה הישירה של האדם הגדול, שהוא רוצה לקצוץ את הבערת כדי שלא יהיה פה טומאה, שלא יהיה טומאת נגע צרת, בכל זאת מותר למועל למול. שואלת הגמרא, תינך גדול. אדם מעל גיל 13, שהפסוק כותב, והרל זכר אשר לא ימול בשר אורלתו, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. שם גם המילה בשר מיותרת. אז זה מובן שהוא יכול לומר למועל, שהוא רוצה לקצוץ את הבערת, וכל זאת המועל מותר לו לקצוץ אם הוא מתכוון לשם ברית מילה. אבל קטן, שהפסוק אומר, בן שמונת ימים ימול בשר אורלתו, מה יקלה מימר? הרי הוא לא יכול לכוון, אני רוצה לצורך הבערת, אני רוצה לצורך משהו אחר, אז מה המילה בשר שכתובה לגבי קטן בן שמונה ימים באה לרבות? אמר רב משערשייה, ואומר, אבי הבן, כשהוא מעל את הבן שלו, הוא אומר למועל, תראה, התינוק הזה הוא בן שמונת ימים, כבר יש לו בערת, אני מבקש ממך, תחתוך את הבערת, אפילו לא מתכוון לעשות לו ברית מילה, לקוץ בערת דבנו הוא כמכוון. החידוש של התורה ביום השמיני ימול בשר אורלתו, גם כשהמועל מתכוון לזה, בכל זאת מותר לעשות ברית מילה ולקצוץ את הבערת. שואלת הגמרא, והיא איקה אחר, אם זה לא האבא, זה מועל. המועל, כשהוא בא והוא עושה את הברית, הוא לא מתכוון לקצוץ את הבערת. הוא מתכוון להכניס עוד ילד יהודי בבריתו של אברהם אבינו. אז עדיף שהוא יעשה את הברית. לך תחפש אדם טוב, אדם מראי שמיים, שהוא יעשה את הברית לשם ברית מילה ולא לשם לקצוץ את הבערת. דבר רבי שמעון בן לקיש, כל מקום שאתה מוצא בדבר אחד עשה ולא תעשה. אם אתה יכול לקיים שניהם, מוטב. צד אחד, שמר בנגע הצרת, אני לא קוצץ את הנגע במפורש, בכוונה. צד שני, ימול בשר אורלתו, אני מתכוון לשם ברית מילה, עדיף. רק ואם לאו, אם אין ברירה, יבוא עשה וידחה את לא תעשה. העשה שלו ביום השמיני, ימול בשר אורלתו, ידחה את הלא תעשה של ישמר בנגע הצרת, שישמר הכוונה לא תעשה, שהתורה אוסרת לקצוץ בערת. אבל כאן, אם יש לנו אפשרות שמועל יראי שמיים, יעשה את הברית על מנת ברית, ולא על מנת לקצוץ את הבערת, זה עדיף הרי. אומרת הגמרא, נכון שזה עדיף. כאן, כשהתורה אומרת, המילה בשר באה לרבות, שאפילו כשהוא מתכוון לקצוץ את הבערת, בכל זאת, מותר לעשות את הברית, מדובר דלקה אחר, שמעוניין למול את התינוק, רק בשביל להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, אלא הוא מעוניין לקצוץ את הבערת, ובכל זאת מותר לעשות ברית בצורה כזאת. דין נוסף שהברייתא לימדה אותנו, הברייתא בדף הקודם, אמר שברית מילה, יום טוב אינה דוחה אלא בזמנה בלבד. ואת אם אתה בא לעשות את הברית ביום השמיני ללידת התינוק, אז אתה יכול לעשות את זה אפילו באמצע החג, זה דוחה את החג. מנה למילה? מאיפה אתה יודע שאי אפשר לדחות יום טוב אם זה לא היום השמיני של המילה, אם זה יום אחר, יום העשירי או יום אחר? מי אמר שזה לא דוחה יום טוב? מביאה הגמרא על זה כמה מקורות. המקור הראשון אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה, זה גם משנה בברייתא אצלו. אמר קרא, כתוב לגבי קורבן פסח, לא תותירו ממנו עד בוקר. אתה צריך לאכול את הקורבן פסח בליל הסדר, אל תשאיר ליום טוב בבוקר מהקורבן. ממשיכה התורה, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. שאין תלמוד לומר פעם שנייה עד בוקר. כי אני מבין, לא תותירו ממנו עד בוקר, ואם תותירו, מתי? עד בוקר כמובן, ותשמע צריך לכתוב עוד פעם עד בוקר. ומה תלמוד לומר עוד פעם עד בוקר? התורה באה ללמד אותנו, בא כתוב ליתן לו בוקר שני לשריפתו. התורה מלמדת אותנו שאם האדם עבר על האיסור, והוא כן השאיר מהבשר של הקורבן פסח, מה קורה לבשר הזה? יש לו דין של נותר. מה עושים עם נותר? צריך לשרוף אותו באש. מה, אתה רוצה לשרוף אותו באש ביום טוב עצמו? לא. בוקר שני, יום ראשון של חול המועד פסח. אותו דבר גם כאן. כמו שהבשר של הקורבן פסח, מתי שחטו אותו? לפני חג הפסח, בערב יום טוב. אז אני גם לא אשרוף קורבן פסח שההקרבה שלו הייתה בערב יום טוב, אני לא אשרוף אותו ביום טוב עצמו. אותו דבר גם ברית מילה. אם הזמן של הברית מילה לא היה ביום טוב עצמו, אלא הזמן היה כבר לפני יום טוב, וזה נדחה ונדחה, עכשיו הגיע יום טוב עצמו, אני לא אעשה את הברית, אני לא אדחה יום טוב לצורך ברית כזאת. הבעיה אמר מקור שני, שברית לא ביום השמיני, לא דוחה יום טוב. אמר קרא, עולת שבת בשבתו. יכול להקריב את הקורבן שמיועד לשבת, להקריב אותו בשבת עצמה. ולא עולת חול בשבת. את החלקים של הקורבן שצריך להקטיר על המזבח של יום שישי, אתה לא יכול להקטיר את זה בליל שבת. וכן, לא עולת חול ביום טוב. את הקורבנות של ערב יום טוב, את החלקים של הקורבן שצריך להקטיר על המזבח, אתה לא יכול להקטיר ביום טוב עצמו. אותו דבר גם כאן, שהברית מילה, היום השמיני לא חל ביום טוב. אז אתה לא יכול לעשות אותו ביום טוב עצמו, אלא רק אחרי יום טוב. כמו קורבן שלא צריך להקריב אותו, שהזמן שלו לא יום טוב, אתה לא יכול להקטיר את האימורים שלו ביום טוב. ככה גם מילה שזמנה לא היה ביום טוב, אתה לא יכול לעשות את המילה ביום טוב. והזמן זה כמובן היום השמיני. מקור שלישי, רבה אמר, אמר קרא לגבי החג, לגבי יום טוב, אך אשר יאכל לכל נפש, צורך אוכל נפש, להכין אוכל, הוא לבדו יעשה לכם. הוא לבדו. רק זה מותר לעשות ביום טוב מלאכות. מלאכת אוכל נפש. מה זה הוא? הוא לבדו. מה דורשים מהמילה הוא? דווקא אוכל נפש, ולא מכשירים של אוכל נפש. לא דברים, הכנה לבישול. לבשל עצמו מותר, לבשל את הבישול עצמו מותר לבשל, אבל אתה לא יכול לעשות הכנות לבישול, מכשירים של אוכל נפש לדוגמה. לדוגמה, לצורך הבישול וכדומה. כתוב, הוא לבדו. מה לומדים מהמילה לבדו? לבדו יעשה לכם ולא מילה שלא בזמנה. ברית מילה, אם זה לא היום השמיני ללידה, זה לא דוחה יום טוב. דעתיה בקל וחומר. הייתי יכול ללמוד קל וחומר שהמילה, ברית מילה, כן תדחה יום טוב אפילו שזה לא בזמנה. רש"י מסביר מה הקל וחומר. מה צרת? כהן שיש לו נגע צרת, הוא לא יכול לעשות עבודה בבית המקדש. אז מי יותר חזק? הצרת. בכל זאת מילה. דוחה צרת שמותר לחתוך את הבערת בשביל מצוות מילה. אז כל שכן יום טוב, שהעבודה בבית המקדש דוחה יום טוב. הרי יש קורבנות שמותר לעשות אפילו ביום טוב עצמו בבית המקדש. כל שכן שברית מילה תדחה את יום טוב. מקור רביעי, רב אשי אמר, שבתון, כתוב לגבי יום טוב, וזה מצוות עשה הוא. ואם כן, איך תעשה ברית מילה ביום טוב? הרי, אבל ליום טוב מצוות עשה, וגם מצוות לא תעשה, שאסור לעשות מלאכה. ואין עשה של מילה דוחה את לא תעשה ועשה. כי מצוות מילה זה סך הכל מצוות עשה. ביום השמיני ימול בשר עולתו. אין לו מספיק כוח לדחות את יום טוב שזה גם עשה וגם לא תעשה. אלא אם כן זה ביום השמיני. שאז התורה כותבת, ביום השמיני ימול בשר עולתו, המילה ביום באה לרבות אפילו בשבת ואפילו ביום טוב. להלכה, כשבאים לעשות ברית מילה בשבת, את הברית עצמה מותר לעשות בשבת או ביום טוב. אבל את המכשירים של הברית, ללכת ולהכין את הסכין, להביא את הסכין מרשות הרבים לרשות היחיד, זה אסור. כי אנחנו פוסקים כמו דעתו של רבי עקיבא. למדנו במשנה, הכלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, הנה דוחה את השבת וכו'. אמר רבי יהודה, אמר בשם רב, הלכה כרבי עקיבא. מכשירי מילה אינם דוחים את השבת. ותנן נמי גבי קורבן פסח, כי היי גבנה, אותו דבר. כלל אמר רבי עקיבא, נכון שהקרבת קורבן פסח דוחה שבת, אבל לא מכשירין להקרבת קורבן פסח. כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, להביא את הכבש מחוץ לתחום, לחתוך את היבלת של הכבש, שזה לא יהיה בו מום. זה דברים שאתה יכול לעשות אותם לפני שבת. אינה דוחה את השבת. רק המלאכה כמו שחיטה, שאי אפשר לעשותה מערב שבת, כי התורה אומרת ביום י' בניסן לעשות את השחיטה של הקורבן פסח. רק היא דוחה את השבת, וגם על זה אמר רב יהודה, אמר בשם רב הלכה כרבי עקיבא. ההלכה שרב אומר, שנפסק כמו דעתו של רבי עקיבא, שכל הדברים שהיית יכול לעשות לפני שבת, אתה לא יכול לדחות את השבת ולעשות אותם, ההלכה נאמרה גם לעניין ברית מילה וגם לעניין קורבן פסח. למה זה צריך להיאמר גם שם וגם שם? הוא צריכה. דיאש מינן רק גבי מילה, שמכשירי מילה לא דוחים שבת, הייתי אומר, מה יקרה אם לא יעשו לו ברית מילה בשבת? לא הצלחנו להשיג סכין, לא הצלחנו להביא את זה מרשות הרבים. אז מה יקרה? את עמוד המכשירים שאפשר לעשות מאתמול לא דחו שבת, דלק הקראת. הרי הוא לא יהיה חייב קראת, הילד הזה, התינוק הזה. כי יעשו לו ברית מחר. אם לא יעשו לו ברית מילה גם לא מחר וגם בכלל, ודאי שהוא יהיה חייב קראת. אבל לא זה. תעשה לו את הברית מילה דווקא בשבת, או לא תעשה לו את הברית מילה בשבת, לא זה מה שיגרום שהוא לא יהיה חייב קראת או שהוא יהיה חייב קראת. אז אולי בשביל זה, תראה, הברית מילה עצמה דוחה שבת, אבל מכשירי ברית מילה לא דוחים שבת. אבל קורבן פסח, אתה מבין מה אתה עושה פה לבן אדם הזה כשאתה אומר לו שמכשירי קורבן פסח לא דוחים שבת? דייקה קראת, או שהוא מקריב היום קורבן פסח או שהוא חייב קראת. הוא לא יכול להקריב קורבן פסח מחר, רק בי"ד ניסן אפשר. אימא, לדחו שבת. הייתי מבין לבד, אם לא שרב היה מחדש שזה לא דוחה שבת, שלגבי קורבן פסח זה כן דוחה שבת, גם המכשירי קורבן פסח. לכן מחדש רב, לא. הלכה כרבי עקיבא. נכון, זה מאוד מאוד חמור, אז תתארגן, תתכונן. תעשה את כל מכשירי הקורבן פסח מלפני שבת. ויש מינן שהלכה כרבי עקיבא רק לגבי קורבן פסח. הייתי אומר, אתה יודע למה זה לא דוחה שבת מכשירי קורבן פסח? שמדולה נחרטו עליה 13 בריתות. כשנתנו לנו את המצווה של קורבן פסח, לא אמרו לנו עוד פעם, את בריתי תשמור, ואתנה בריתי ביני וביניך, לדורות ברית עולם. לא כתוב כל כך הרבה פעמים שהקדוש ברוך אומר, אני קוראת איתכם ברית! 13 פעמים הוא להגיד את זה, הוא לא אמר את זה לגבי קורבן פסח. בשביל זה לא כזה חמור, אם שנה אחת לא יקריבו קורבן פסח, במקרה שלא הכינו מכשירי פסח בזמן. זה נורא מאוד, אבל זה לא ידחה שבת. המכשירי קורבן פסח, בגלל שלא נחרטו על קורבן פסח 13 בריתות, אבל ברית מילה, שכשהקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו בספר בראשית, בסוף פרשת לך לך, ואומר לו, ואתנה בריתי ביני וביניך, אומר לו, 13 פעמים את הלשון ברית, נחרטו עליה 13 בריתות, כמו שהרמב"ם מונה את כל ה-13 פעמים. אימה, לדחו שבת, גם המכשירי ברית מילה ידחו שבת, כשברית מילה יצא ביום השמיני, צריכה, לכן החידוש אומר רב, לא, מכשירי מילה לא דוחים שבת, הלכה היא כמו רבי עקיבא, גם לעניין ברית מילה וגם לעניין קורבן פסח. אומרת המשנה, עושים כל צורכי מילה בשבת. כל הדברים שאתה לא היית יכול לעשות לפני שבת, מילה בעצמה, כל צורכי מילה דוחים שבת. מועלים, חותכים את האורלה, ופורעים את האור שמכסה את ראש הגיד, ומוצצים את הדם, אפילו שעל ידי זה נעשה חבורה, ככה רש"י נוקט, שזה בעצם הבעיה, זה המלאכה, חבורה. ונותנים עליה אספלנית, תחבושת נותנים על המקום, כדי שהאור לא יחזור חזרה לחסות את האתרה. ונותנים כמון, שזה סוג של תבלין, שמונע חיידקים, וזה גורם לקרישה מהירה של אדם. אם הוא לא שחק את הכמון הזה, מערב שבת, אסור לו לטחון את הכמון בשבת. אבל מה? לועס בשיניו. בשינוי יכול ללעוס בשיניו את הכמון ולתת את זה במקום של המכה. ואם לא טרף יין ושמן מערב שבת, שהיו שמים את זה במקום המילה כדי לרפות, הוא לא ערבב את זה מערב שבת, אז הוא לא יכול לערבב את זה בשבת עצמה. אלא מה כן? ינתן זה בעצמו וזה בעצמו. הגמרא מוקימה שהוא שם אותם יחד, אבל הוא לא מערבב. והן עושים לה חלוק לכתחילה. הם היו עושים מין בגד כזה, כיס, שמלבישים אותו על ראש הגיד עד האתרה. וזה היה אמור להחזיק את האור שלא יחסה שוב את האתרה. שלא יחסה שוב את הגיד. אז אסור בשבת לתפור כזה חלוק. אבל אם לא תפרו חלוק הזה לפני שבת ורוצים באמת לעשות את הברית מילה כמו שצריך, קורא חלה סמרטוט, איזושהי חתיכת בד במקום של המילה. ואם לא התקין מערב שבת, הוא לא הכין את הסמרטוט הזה מערב שבת, והוא צריך להביא את זה מחצר אחרת בלי עירוב, שזה אסור מדרבנן, אז יעשה איזשהו שינוי מדרך חול, קורך את הסמרטוט על אצבעו, ומביא ואפילו מחצר אחרת. שואלת הגמרא, מכדי, הרי, קטני לכול הוא. המשנה נותנת פירוט מדויק, איזה דברים מותר לעשות בברית מילה בשבת, וזה דוחה שבת. מועלין, פורעין, מוצצים. אז למה המשנה פותחת ואומרת, עושים כל צורכי מילה, להטויי מים, מה זה בא לרבות שאתה לא מפרט את זה במפורש, שאתה לומד את זה מהכלל? אומרת הגמרא, להטויי הד אתנו רבנן. דברי הברייתא. המל עושה ברית מילה בשבת, כל זמן שהוא עוסק במילה, שהוא עדיין לא סילק את היד מהמילה, והוא רואה שיש רצועות בשר מהעולה שהוא לא חתך אותה. חוזר לחתוך בין על הציצים המעכבים את המילה, שכחתיכות אור, שאם הוא לא חותך אותה, מהמילה הזאת לא תהיה קשירה, כמו שהגמרא תבהר בהמשך בדיוק, בדף קוף למד זין, איזה ציצים מעכבים את המילה ואיזה לא, ובין על הציצים שאין מעכבים את המילה, מותר, כי הוא עדיין באמצע החיתוך. ברגע שפירש, אם הוא סילק את הידיים שלו ממקום המילה, אז, והוא פתאום רואה שיש חתיכות אור שהוא צריך לחתוך אותם, וזה מעכב, אז על ציצין המעכבין את המילה חוזר וחותך אותה. אבל על ציצין שאין מעכבין את המילה, אינו חוזר. זה כבר עשו. צריך לעשות את זה אחרי שבת. וזה החידוש במשנה. שאם הוא עדיין לא פירש עם הסכין ממקום המילה, מותר לו לחזור אפילו על כאלה חתיכות של אור, שאפילו אם הוא לא יחתוך אותם, המילה תהיה קשרה. מנתנה. מי זה שלומד את הדברים של הברייתא שעכשיו הבאנו, שאם פירש אינו חוזר על ציצים שאינם מעכבין את המילה? אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, אני אגיד לך מי זה. לדעתו של רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקאי. מה הדברים שהוא אומר? ניתן. שוב פעם אנחנו מקבילים את הקורבן פסח למצוות ברית מילה. 14 בניסן שחל להיות בשבת, צריך להקריב קורבן פסח בשבת. אז מקריבים את הקורבן, שחיטה, קבלת אדם, זריקה, הכל. עכשיו צריך ללכת ולהוציא את החלקים של הקורבן שמקטירים על גבי המזבח. צריך לפני כן להוריד את האור. אז עד החזה חייבים להוריד את האור בשביל להוציא את החלקים של הקורבן להקטיר על המזבח. משם והלאה, אם הוא מוריד את זה, זה בשביל שהבשר שלו יהיה יותר טוב, שהבשר של הקורבן יהיה יותר טוב בשביל האכילה. אז מפשיט את הפסח מהרגליים עד החזה, וזהו. ושאר ההפשט הוא לא יכול להמשיך. למה? כי כשהוא הפשיט עד החזה, הוא נעצר. ואז הוא מוציא את האמורים להקטיר על גבי המזבח. אם הוא יצטרך עכשיו ללכת ולהוריד את האור עוד, אז זה כמו ציצים שאינם מעכבים את המילה, זה כמו חתיכות אור שלא מעכבים את הברית מילה. גם פה, להפשיט את האור הלאה, עד הראש של הקורבן פסח, זה כבר לא מעכב את הקורבן פסח. אפשר לעשות את זה גם אחרי שבת. אז כשרבי ישמעאל בן ברוקא אומר שאי אפשר להמשיך להוריד את האור, כי זה דברים שלא מעכבים אחרי שכבר הפסקת את ההורדת האור של הקורבן פסח. אתה לא יכול אחר כך לחזור על האור שלא מעכב את הקורבן פסח, זה ממש מקביל לזה שאתה לא יכול אחרי שהפסקת ממצוות הברית מילה, וכבר יצאת ידי חובת ברית מילה, אתה לא יכול לחזור אחר כך ולחתוך את החתיכות אור שאינה מעכבין את המילה. כן, דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא. חכמים אומרים, מפשיטין את כולו, והם כנראה גם הסבירו לגבי ברית מילה, שמותר כן לחתוך אפילו את הציצים שאינה מעכבין את המילה. אומרת הגמרא, לא, אל תשווה את המצווה של ברית מילה לקורבן פסח בעניין הזה. ממאי? עד כאן לא כאמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא הטעם, שאי אפשר להפשיט יותר את האור, משום דלא בעינן זה כלי וענווהו. אין לנו פה עוד להתנהות בדברים שקשורים לקדוש ברוך הוא, כי ברגע ששחטו את הקורבן, זרקו את הדם, הקטירו את האימורים, אין יותר בקורבן פסח הזה דברים שקשורים ממש לצורך הקדוש ברוך הוא, שאנחנו צריכים לעשות את זה בצורה נאה ויפה וענווה ומלשון נאה, כמו שנראה מיד. לכן אמר רבי שמעון בן נושא ברוך הוא ברוקה, אין לי פה שום עניין יותר להמשיך את ההורדת האור של הקורבן פסח. אחרי שכבר עשית את כל מה שצריך, אז אתה לא יכול לדחות שבת בשביל להמשיך להוריד את האור. אבל הכה לגבי ברית מילה, דבינן, זה כלי וענווהו. צריך לחתוך את החתיכות אור האלה שהם מפרים את הוענווהו של הברית מילה. החנמי, אולי רבי ישמעאל מודה שמותר כן לחזור בשביל לחתוך את אותם רצועות אור. דתניא ברייתא, כשעם ישראל אמרו שירה על קריאת ים סוף שהקדוש ברוך הוא קרא בפניהם והציל אותם מהמצרים, הם אומרים, זה כלי וענווהו. מה זה וענווהו? אז מביאים פה שתי דרשות. דרשה ראשונה, התנהל לפניו במצוות, וענווהו זה משורש נאה. יפה, זה כלי, אז את המצוות שאני עושה לכבודו, אני עושה אותם בצורה נאה, מרשימה, מפוארת. דוגמה, עשה לפניו סוכנה, ולולב נאה, ושופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה. והספר תורה כתוב בו לשמו, לשם השם, בדיו נאה, בקולמוס נאה. לך כך סופר, בלבלר, נאה שכותב כתב יפה, סופר לבלר אומן, ואחרי זה כורחו בשיראי נאים, בבגדי משי יפים תכרוך את הספר תורה. זה הסבר אחד מה זה וענווהו. אבא שאול אומר הסבר שני, וענווהו זה כמו שני מילים, שתי מילים, אני והוא. אני צריך להיות דומה לקדוש ברוך הוא, הווה דומה לו. מה הוא חנון ורחום, אף אתה יהיה חנון ורחום. אז ההקבלה הזאת שרצינו להקביל בין דבריו של רבי ישמעאל בן ברוקה, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שלא ממשיכים להוריד את האור של הקורבן פסח בשבת אחרי שכבר הוציאו את האימורים, זה לא דומה בכלל לדין ברית מילה, שכן ראוי לחתוך את הרצועות אור, אפילו שלא מעכבות את המילה, כדי שהמצוות ברית מילה תהיה בצורה נאה. אלא אמר רב אשי, מי הדעה שסוברת שבכל זאת אסור לחזור ולחתוך את הציצים שלא מעכבים את המילה, את הרצועות אור שלא מעכבות? המני, רבי יוסי, זה דעתו של רבי יוסי. נתנן, לגבי קידוש החודש, כדי פלאים. היום יש לנו לוח מסודר עד עוד 2,000 שנה ויותר. אנחנו יודעים מתי ראש חודש, איזה יום והכל. אבל בזמן שיש בית מקדש, יש מצווה לקדש את החודש. החודש הזה לכם. דורשים חז"ל, כזה ראה וקדש. יש מצווה לקדש את החודש. זאת אומרת, כשנגמר החודש הקודם, אז הלבנה נעלמת. הירח נעלם. אם מגיעים שני עדים שמעידים שהם ראו את הירח החדש של החודש החדש, אז באים לבית דין, שואלים, חוקרים, בודקים אותם, רואים שהם באמת ראו את הירח החדש, מולד הלבנה, אז מקדשים את החודש, אומרים מקודש, מקודש, ונהיה א' של החודש הבא. אז אנחנו יודעים, לא עושים למד לחודש הקודם, אלא החודש הקודם נגמר בחפתת ביום ה-29, והחודש הבא מתחיל כבר א', מתחיל חודש חדש. ואם הם ראו את זה למחרת, אז עושים אחרי 30 יום, עושים ראש חודש. ויש מצווה לקדש את החודש. עכשיו, כשאתה רואה משהו ואתה רץ לספר לכולם ראיתי, אם זה דבר שכולם ראו, מה יש לך לספר? מה אתה צריך לבוא לספר? ראיתי, מה ראית? ראיתי את הירח, מי לא ראה את הירח? האם יש יום מעונן שצריך להתבונן חזק ואתה הצלחת איכשהו לתפוס זמן מסוים שהירח לא היה מכוסה בעננים, ראית אותו בשלמות, אז אתה יכול לרוץ לבית דין להעיד. אבל אם הירח ככה בעליל, כמו שזה נקרא, גלוי לכל, אז כנראה גם בירושלים זה גלוי לכל, אז אין שום עניין שתבוא להעיד לבית דין. כבר ראו אנשים שקרובים לבית הדין והסברו, כבר סיפרו להם, וכבר בית דין באים לקדש את החודש גם בלעדיך, שמה אתה צריך לרוץ לבית דין לספר. לכן, יש דעה שתכף אנחנו נראה, שאם רבי יוסי אומר, שאם החודש גלוי, אתה לא צריך לרוץ לבית דין לספר להם. עכשיו, אם זה ימות החול, אתה יכול ללכת, מי מפריע לך? אבל לשבת אתה לא יכול ללכת מחוץ לתחום בשביל ללכת להעיד שראית את החודש, כי אין צורך בעידות הזאת. לעומת זאת, התן הראשון פה של המשנה אומר, בין שהירח נראה בעליל, גלוי לכולם, בין שלא נראה בעליל, אלא רק אתה הצלחת איכשהו לזהות את זה ביחד עם עוד עד, מחללין עליו את השבת, מותר לכם להעידים לצאת מחוץ לתחום, כדי להעיד שהירח, אתם ראיתם את הירח, ואפשר לקדש את החודש, למרות שמסתבר שבית דין, או אלה הקרובים בית דין גם ראו את הירח, והם כבר יקדשו את החודש גם בלעדי העדים, בכל זאת, מותר להם ללכת ולחלל שבת, לצאת מחוץ לתחום, כדי לבוא ולהעיד. ויוסי אומר, לא. אם נראה הירח בעליל, שמה אתה צריך ללכת לחלל שבת, להעיד שראית את הירח? אין מחללים עליו את, עליו את השבת. רואים מפה, לפי רבי יוסי, שאפילו שיש מצווה לבוא ולהעיד על קידוש החודש, ראית את החודש בחודש, את הירח בחודש החדש. אבל אין זה צורך גבוה שאתה תבוא ותעיד, כי כבר יהיו אחרים שיעידו, קרובים יותר לבית דין, צורך חלל את השבת. אתה דבר גם לגבי אותם חתיכות אור, שהם לא מעכבים את המילה. אפילו שיש מצווה לחתוך את זה, אבל בגלל שהם לא מעכבים, לא מחללים עליהם את השבת. אומרת הגמרא, מה השוואה בין, איך הגעת עד לירח? מה השוואה בין ברית מילה לירח? ממאי, דיל מעט כאלו כאמר רבי יוסי אטם, שקידוש החודש לא דוחה את השבת. שני עדים שראו את הירח, כשכולם רואים את הירח, לא יכולים לבוא ולחלל שבת ולצאת מחוץ לתחום. זה לא ניתנה בשנה כזאת, בחודש כזה, שבת לא נדחה בכלל להידחות. שבת הזאת לא דוחים אותה בשביל קידוש החודש, כי כולם רואים את הירח. אז, אבל הכה, לגבי ברית מילה, זה ניתנה שבת לדחות, הרי חיללו כבר שבת, על ידי חיתוך של האורלה. אז כבר נדחה עוד משהו בשביל לעשות את המצווה מושלם אולי. אז אם כן, אך נמי, רבי יוסי יודע שמותר כן לחתוך גם את הציצים שאינם מעכבים. אז אם כן, מי הדעה שאומרת שאסור לחתוך בשבת את הציצים שלא מעכבים, את רצועות אור שלא מעכבים את המילה? אלא אומרת הגמרא אמרין הרדי, רבנן דפליגי עלי דרבי יוסי. זה רבנן שחולקים על רבי יוסי. הם אלה שסוברים שאסור לחתוך את אותם רצועות אור שהחיתוך שלהם לא מעכב את קיום מצוות ברית מילה. פה אנחנו אבל עוברים לרבי יוסי בדין אחר לגמרי. אחת מהמצוות החביבות ביותר שהיה לעם ישראל, זה היה מצוות לחם הפנים. מה שהיה מרגש במצווה הזאת, זה שכשעם ישראל היו עולים לרגל, הכהנים היו מוציאים מתוך ההיכל את השולחן, ששם היו מסודרים הלחם הפנים, והיו מראים לכולם, תראו את העדים, תראו את האשן, תראו את הלחם עדיין טרי. אתם יודעים מה זה? אנחנו שמנו את זה פה כבר לפני כמה ימים בשבת, וזה נשאר טרי. אתם יודעים שאנחנו באים ומפנים אחרי שבוע את לחם הפנים? לחם כמו כל לחם. איזה נס גדול נעשה בלחם הפנים הזה. סילוקו כסדרו, דיינו, גם בשבת, כשבאים, הרי כל שבת היו מחליפים את הלחם הישן בלחם חדש, הלחם הזה נשאר טרי. מצווה מרגשת. כשהיו באים להחליף את לחם הפנים, הכהנים שהיו זוכים בזה, אז היו שמונה כהנים. ארבעה כהנים היו מביאים את הלחמים החדשים, וארבעה כהנים היו מסירים את הלחמים הישנים. אז שם המשנה אומרת, במסכת מנחות, ארבעה כהנים היו נכנסים, והם היו אלה שצריכים להביא את הלחם החדש. שניים מהם היו נושאים בידם שני סדרים. איזה סדרים? יש סדר לימוד, יש סדר של לחם, לחם הפנים. היה 12 לחמים, כל כהן היה מחזיק 6 לחמים מהלחם הפנים. ושניים היו נושאים בידם שני בזיחים, כפות מלאות בלבונה, שזה היו מניחים על גבי השולחן, והרי קודשים, אתה לא יכול ללכת לאכול את כל האוכל ולא להשאיר שום דבר לקדוש ברוך הוא. לחם הפנים היו אוכלים את כל הלחם, מה היו משאירים לקדוש ברוך הוא? בזיחי הלבונה היו מקטירים לגבי המזבח, וזה היה מתיר את הלחם לכהנים, הם היו יכולים לאכול את זה. אז הם היו מביאים את שני הבזיחים של הלבונה. זה אותם ארבעה שהיו מכניסים לחם חדש. וארבעה כהנים מקדימים לפני כן, היו נכנסים מהר לפניהם לתוך ההיכל. שניים היו נכנסים ליטול שני סדרים, אבל לא לוקחים, חכים. שיכנסו ארבעה אלה שמביאים את הלחם החדש. אבל הם ממונים לקחת את שני הסדרים של הלחמים. ועוד שניים שנכנסים בשביל ליטול את שני הבזיחים הישנים של הלבונה, בשביל להקטיר אותם על המזבח. הכהנים אלה המכניסים את הסדרים והבזיחים החדשים, עומדים בצפון של השולחן, שזה הצד החשוב יותר, ופניהם לכיוון דרום. והמוציאים שמוציאים את הסדרים הישנים היו עומדים בדרום השולחן, ופניהם לכיוון צפון. אלו, הכהנים שבדרום, מושכים את הלחם הישן מהשולחן, ותכף ומיד אלה שמכניסים, היו מיד מכניסים. ואלו בניחים. תפחו של זה בצד תפחו של זה. היד של זה שמושך את הלחם הישן להוציא אותו, נמצאת סמוך ליד של זה שבא להכניס את הלחם החדש. שלא יהיה רגע שאין על השולחן לחם. למה לא? משום שנאמר, לחם פנים לפני תמיד. רגע אחד שלא יהיה שאין לחם על גבי השולחן. רבי יוסי אומר, תראה, תמיד זה הכוונה כל יום ויום. אבל אם באותו יום היה לחם, זה נקרא עדיין תמיד. אפילו אלו נוטלים את הלחם הישן, מוצאים. ואחרי כמה דקות אלו מניחים את הלחם החדש. אף זה היה תמיד. תורה רק קפידה שלא יעבור לילה שלם בלי שיהיה לחם הפנים על גבי השולחן. חכמים, אבל לעומת זאת, שזו הדעה הראשונה, סוברים שאתה חייב תכף ומיד, כשאתה מוציא את הלחם הישן, שכבר ייכנס תוך כדי הלחם החדש. אז אם כן, גם כשאנחנו מדברים לגבי המצווה של ברית מילה, אנחנו אומרים גם שהחיתוך של האורלה והציצים שמעכבים ושאינה מעכבים צריכים להיות תכף ומיד. אבל ברגע שהמוהל משתהה והוא סיים לעשות את החיתוך האורלה ונשארו לו עוד רצועות אור שלא מעכבים את הברית מילה, כיוון שהוא עצר, אני אהיה כאן התחלה חדשה, ואת זה אי אפשר לעשות בשבת. וזה מקביל לעניין הזה שחכמים, אלה שחולקים הרבי יוסי, אומרים שצריך לפני שסיימת להוציא את הלחם הישן, כבר תכף להכניס את הלחם החדש, כי תמיד הכוונה ברצף, שלא יהיה התחלה חדשה של הכנסת הלחם החדש, של הלחם החדש צריך להיות תוך כדי שמוציאים את הלחם הישן. אותו דבר גם לגבי ברית מילה, החיתוך של הציצים כולם, שהרצועות אור כולם צריכים להיות תוך כדי, אבל אם אתה לא הספקת, אלא היה הפסקה, ואז הוא גילה פתאום, המוהל גילה שיש פה רצועות אור שלא חתך, הוא לא יכול להתחיל התחלה חדשה לחתוך אותה. טוב. אז זה באמת הדעה של חכמים, אלה שסוברים שלא חוזרים על ציצים, שאינם מעכבים את המילה. תנו רבנן ברייתא מאוד מאוד מפליאה. מאלקטין את המילה, חותכים את הציצים, שמעכבים את המילה, ואם לא ילקט, אנוש קרת. ואם הוא לא חתך את הציצים שמעכבים את המילה, הוא יהיה אנוש קרת. מי? פלא פלאים, מי יהיה אנוש קרת? מה אני? אמר רב כהן, האומן, המועל. שואלת הגמרא, למה? כן, מדובר פה כמובן שהוא עשה את הברית מילה בשבת. המועל הזה. החיוב קרת פה זה לא בגלל הברית, החיוב קרת פה זה כי הוא חילל שבת. אבל למה הוא חייב חילל שבת? כי הוא לא קיים את המצווה כמו שצריך. הוא סתם עשה חבורה שלא לצורך. שואלת הגמרא, למה? מה, הוא לא סיים לחתוך את הציצים? אז שיחתוך אחר כך. אם לא הוא, מישהו אחר יחתוך. בשבת עצמה. תקיף לרב פאפה, הוא אומן, למה שיהיה חייב קראת? למה לא? הוא יכול לומר לאנשים אחרים, רבותיי, אני עבדי פלגה למצווה. אני עשיתי את החצי הראשון של המצווה, חתכתי את העולה. אתון עבדי תו פלגה למצווה. אתם ציימו את החלק השני. למה שיהיה חייב קראת? כמובן שלכתחיל להעדיף שאותו מועל יעשה את הכל בעצמו. אבל שיהיה חייב קראת? ודאי שלא. אלא אמר רב פאפה, מדובר פה שלא עשו ברית מילה לתינוק, אלא עושים ברית מילה לגדול, והוא יהיה חייב קראת כל זמן שלא מעלו אותו כדין. צריך לחתוך גם את הרצועות אור שמעכבים את המילה. שואלת הגמרא, מתקיף לרבשי, גדול אם הוא לא מעל את עצמו, בעת יכתיב בי, והרל זכר שלא יימול בשר אורלתו, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. אם הוא לא חתך את הציצים המעכבים את המילה, לא צריך את הברייתא שתלמד אותנו שהוא יהיה חייב קראת. אלא אמר רבשי, לעולם באמת מדובר פה על האומן. שהמוהל הוא זה שיהיה חייב קראת, על זה שהוא חילל שבת שלא לצורך. נשאלת השאלה, למה זה שלא לצורך? הוא עשה ברית מילה. אומנם הוא לא ישלים את זה, מישהו אחר ישלים, מה הבעיה? ואתה אומר, לא, מדובר פה שכבר מישהו אחר לא יכול להשלים. למה? כגון דעתה בין השמשות לשבת. מדובר פה שהוא לא מל בשבת, אלא ממש סמוך לקראת סוף השבת, ממש לקראת יציאת השבת. ואמרי לי, לא מספיקת, עוד רגע כבר מסתיים את השבת, אתה לא תספיק לעשות את כל הברית בשבת. אז אתה סתם עושה חבורה בשבת שלא לצורך, אתה עושה את זה כבר אחרי שבת. ואמר לו, אתם לא מכירים אותי. אני ברית מילה עושה צ'יק צ'אק במהירות. מספיק נא, אני אספיק. אתה לא תספיק, אל תעשה את זה. ועבד ולא הסתפק. הוא לא הספיק לסיים את זה בעוד יום. אז אם כן הוא ממילא לא מל בשבת, אז משמע הוא התחיל בכלל, זה סתם חבורה שלא לצורך. השתכח דחבורה הוא דעבד. ועל זה הוא אנוש קראת, על זה שהוא חילל שבת. עמדנו במשנה, מוצצים וכו', זאת אומרת, חלק מהברית מילה זה לא, לשאוב את הדם שבמקום המילה. אמר רב פאפה, אי אומנה דלא מייץ, שהוא לא מוציא את הדם על ידי שהוא שואב בפיו ולהוציא את הדם ממקום המילה, סכנה הוא, זה סכנה לתינוק, ואברינן לי, מפטרים אותו, מה זה, זה מסכן תינוק? שאת הגמרא פשיטה שזה מסכן. מדכא מחלל עלי שבתא, כתוב שזה אחד מהדברים שמותר לעשות את זה בשבת, לחלל שבת לצורך הברית. סימן שאם לא יעשו את זה, זה סכנה. תרץ את הגמרא, זה לא ראיה. יכול להיות שזה לא סכנה אם לא מוציאים את הדם במקום המילה. למה מותר לעשות את זה בשבת? מהו דתימה? אנחנו היינו אומרים, היי דם, מפקד פקיד, כמו שיש דם בתוך שקית ומוציאים אותו מהשקית. ולכן, זה לא חילול שבת וזה מותר. אבל כמה שמלן חבורי מחבר, שאדם הוא ממש ספוג בתוך הבשר, בתוך אותו מקום, וזה נחשב עשיית חבורה. אז אם כן, איך מתירים לעשות את זה בשבת? סימן שבלי זה זה סכנה. ודומיה דיספלנית וחמון, שזה מיד כתוב בהמשך, שמותר לשים תחבושת ולשים כמון על מקום המילה. וכתוב סמוך למציצת האדם מאותו מקום. מה יספלנית וכמון? כי לא אביד סכנה הוא. יכול לגרום חלילה שאדם לא יקרוש. הפהך הנמי כי לא אבד סכנה הוא. המציצה זה חיוב מבחינה שלא יבוא חלילה התינוק לידי סכנה. למדנו במשנה ונותנין עליה יספלנית, תחבושת, במקום המילה. אמר אביי, אביי היה יתום מאב ומאם. לכן אביי זה ראשי תיבות, אשר בך ירוחם יתום. ומספר, אמרה לי אם, האמא שגידלה אותו, אמרה לו, הספלניתא דקולו קייבי, תחבושת שמועילה ומרפא את כל הפצעים, צריך לשים עליה את הרשימה הבאה, שב מיני תרבה, שבע מנות של חלב, וחד הקירה, מנה אחת של שעבה. רבה אמר, אתה יודע, אם אתה רוצה שתחבושת תועיל לפצעים, אתה צריך לשים שם קירה, שעבה, וקל ברישינה, זפת לבן שיוצא מהעצים, כאן הוא כזה מין שרף שיוצא מהעצים. שזה יוצא בלי אש, בלי חום של האש. מספר את הגמרא, רבה, יש לו פה רפואה מיוחדת לפצעים, שלא צריך ללכת לרופא. דרשה רבה במחוזה, רבה דרש את זה במחוזה, איך אפשר להתרפא? עם תחבושת, בלי ללכת לרופא. כל הרופאים הפסידו הרבה כסף, אנשים לא באו אליהם. קראינו בני מניומי אסיה, בני מניומי הרופאים, קראו למניו את כל הבגדים שלהם, זה גרם להם הפסד גדול, הוא גילה את כל הסוד של הרפואה לכולם. אמר להוא, בשביל לרצות את הרופאים, אמר להם רבה, שווקי לחוחדה, רפואה אחת לא גיליתי, השארתי את זה לכם. אבל לנו שמואל גילה את זה. אמר שמואל, היי מן דמה שיפה, ולא נגיב טובה. אדם ששוטף את הפנים, צריך לנגב טוב את הפנים אחר כך, אם הוא לא מנגב טוב, חלילה, ניקטרולי חספניתה. רש"י פירוש אחד אומר שהפנים שלו חלילה מתבקעות, או שנהיה לו חלילה מין שכין. מה הייתה קנטי? מה הרפואה שלו? זה לא גיליתי. מה? לימשי טובה במאיה דסילקה. ירחוץ את הפנים שלו הרבה במרק של תרד, במי תרד. וזה יהיה רפואה שלמה, ועד כאן דף קוף למד ג'.